טוב, ברוך שהחיינו, חזרנו לשיעורים אחרי כל מיני שמחות ועניינים וביטולים. מקווה שבעזרת השם נחזור למסלול. אז הנושא שלנו היום, כמו שכתבנו, זה מספר פסקאות ש... מסבירות, שבהם הרב מסביר את את האיסורים, את הצער, את המהלך הנפשי שלפעמים מלווה באיזשהו כאב משמעותי. ולמה הוא קורה? מה בעצם מתרחש בנפש של האדם שבגלל זה הדבר הזה קורה? אז אנחנו עוסקים כרגע בפרק ח', יהיה לנו פה דבר מעניין, אנחנו נלמד את הפסקה הראשונה והאחרונה, לפחות בחלק המרכזי של השיעור, הם ישלימו עם עוד תוספות קטנות מפסקאות אחרות. אז קודם כל בוא נראה את הפסקה הראשונה, אומר הרב, המכאוב שמרגישים ברעיון התשובה, בראשית זריחתו, הוא בא מפני הניתוקים שחלקי הנפש הרעים שאין להם תקנה כל זמן שהם מחוברים בחטיבה אחת באורגניות הנפשית, מקלקלים את כל הנפש ופוגמים אותה. ועל ידי התשובה הם הולכים וניתקים ונעקרים מעצמיות הנפש היסודית בעיקרה. וכל ניתוק מביא כאב. ככאב של עקירת איברים המקולקלים וכריתתם מטעם הרפואה. ואלו הם האיסורים היותר פנימיים שעל ידם ובהם האדם יוצא לחירות מהעבדות החשוכה של חטאיו ונטיותיו השפלות ותוצאותיהם המרות. מצטט את הגמרא בברכות, מקל וחומר, משן ועין שעבד יוצא בהם לחירות. אשרי הגבר אשר תייסרנו יר, מתורתך תלמדנו, אל תקרי תלמדנו, אלא תלמדנו, דבר זה מתורתך תלמד איתנו. אז אם כן, אומר הרב, ההסבר הבסיסי הוא בעצם כמו של ניתוח, מאוד מובן, מאוד פשוט לכאורה. אדם יש לו איזה נמק באיזשהו איבר בגוף, הוא חי, ובשלב מסוים אומרים לו, תשמע, אם תמשיך ככה אז הנמק הזה לא יעשה לך טוב לכל הזה, ואז צריכים לחתוך לו את הנמק והניתוח כואב. זה בעצם ההסבר לכאורה הפשטני שיש פה בפסקה הזאת. אבל חסר פה, לפחות לי היה חסר, הבנה קצת יותר עמוקה, מה מהות הכאב הזה. כלומר, בסדר, אני יכול להגיד, ניתוח, מורידים, אתה מנתק משהו, מוציא משהו ממך, שהוא היה חלק ממך, אתה מוציא אותו. אבל למה הכאב? למה בסוף זה לא כמו ניתוח? אני מבין, בסדר, זה כואב, באים, מורידים. מה בעצם קורה פה בתהליך הזה של התשובה? אז פה אני רוצה ברשותכם להיעזר, כמו שאמרתי, בפסקה האחרונה בפרק, זה פסקה תתוו, סליחה, תתזיין. תתזיין, אני חושב שפה יש לנו כיוון להבנה יותר עמוקה של הדברים. נראה את הדברים בפנים. אומר הרב, כשעולה הליבו של אדם לשוב בתשובה שלמה ולתקן את כל מעשיו ורגשותיו, אפילו במחשבה לבד, לא ייפול ליבו בקרבו ממה שהוא נחרד מפני רוב האבונות שנעשו אצלו יותר מורגשים. כי כך הוא טבע הדבר. עכשיו הוא בעצם מסביר את הרציונל של מה שמתרחש בנפש של האדם פה בתהליך הזה, כשהוא רוצה לתקן משהו בתוכו. שכל זמן שהאדם הוא נרדף מפני זעף הטבע הגס וחשקת המידות הרעות הסובבות אותו, איננו מרגיש כל כך בחטאיו, ולפעמים שאינו מרגיש שם כלום, והרי הוא צדיק בעיניו. אבל כיוון שכוחו המוסרי מתעורר, מיד נגלה אור הנשמה, ועל ידי האור נבדקת היא נפשו כולו אצלו, ורואה הוא את כל כתמיה, וליבו דואג בקרבו בחרדה גדולה על מיעוט שלמותו ועומק נפילתו. אבל דווקא אז ישים אל ליבו שראייה זו והדאגה הבאה עימה, הנה הם הסימנים היותר טובים המבשרים לו ישועת עולמים בתיקון הנפש, והתחזק מאוד בזה בהשם אלוהיו. אז פה נראה לי שיש, לפחות לי זה נתן איזשהו הבנה לעומק של הדברים שנאמרו לפניכם. כי מה בעצם אומר פה הרב? אומר פה הרב, במצב שבו ההבנות הם, כמו שהרב קרא לזה בפסקה א', הם חלק אורגני מהנפש של האדם. הוא חי אותם ככה בתוכו, והוא אפילו לא מרגיש שיש איזה בעיה, הוא אפילו לפעמים מרגיש צדיק בעיניו. כלומר, הוא נראה לו בסדר, הוא ממש מרגיש בסדר, הוא לא מרגיש שום בעיה. תסליחו לי על הביטוי, חוזר עוד פעם את בקשת הסליחה, אבל רק ככה בשביל... יש כזה ביטוי ככה בעולם שאומרים שמי שחי בזבל לא מרגיש את הסירחון. כאילו, קצת לא נעים ככה להשתמש במשל הזה, אבל להבדיל אלף אלפי הבדלות, אני תיזהרו כשאתם אומרים את זה, אבל לפעמים, אתם יודעים, בצבא יש הרבה פעמים דיבורים עם החבר'ה הכביכול לא דתיים, על כל מיני נושאים. אחד הנושאים שהרבה פעמים עולים שם, זה כל הנושא של בינו לבינה, וכל הנושא הזה. והרבה פעמים היו אומרים לי, חבר'ה, אוי, תקשב, אתם הדתיים, כאילו, אתם עושים את זה יותר מדי עניין מכל ה... כאילו, אומרים, תגיד, זה נכון אצלכם, כל באישה ערבה, אסור לשמוע הכל, אסור לראות לה את המרפק, תגיד, מה זה? אומרים לך, מה זה, זה לא מזיז לי בכלל, כאילו, אומר, זה לא עושה לי כלום, כאילו, מה זה הדבר הזה שכל הדברים האלה אסורים? ואז הייתי מסביר להם, תלוי לפי הסיטואציה, כן, אבל מסביר להם ככה בעדינות, לא אומר להם מי שחי בזה ולא מרגיש את הסירחון, זה לא כל כך, לא כל כך טקטי להגיד דבר כזה לאנשים כמובן. אני אנסה להסביר לו, תקשיב, אתה חי ביציאות מסוימת, שאתה לא יכול בכלל לחשוב על איזה משהו אחר. אתה לא יכול לחשוב על זה ממקום יותר נקי שבו אתה נמצא, ולכן אתה לא מבין מה הסיפור שלנו. אבל אם אני אגיד לך, אני רוצה להגיד לו, אם אני אגיד לך שהרמת הרגישות שלך היא כזאת גבוהה, שבאמת כן, שכל דבר כזה הוא באמת עושה לך משהו, כי אתה לא רגיל בזה, אז אולי תבין שאפשר גם לחיות אחר, כאילו, אפשר להיות גם במקום אחר. כאילו, זה הזכיר לי קצת את הדבר הזה, מה שהרב בעצם אומר פה, זה קורה אצל כל אדם בצורה מאוד פשוטה. זאת אומרת, כל עוד הוא חי, הפגמים האלה הם חלק ממנו, וזה חלק מההוויה שלו, הוא לא מרגיש בזה אפילו, וזה לא כך מפריע לו, הוא אפילו מרגיש שהוא בסדר, אז הוא בסדר, אז הוא חי, אז אין לו שום כאב, אז אין לו, הכל בסדר, כאילו, לא כואב לו שום דבר, והוא חי בסבבה, בטוב. אבל מה קורה? מה שקורה, ברור, מה שקורה זה ברגע שהוא יכול להתחיל להסתכל על עצמו ממקום יותר נקי. זה מה שהוא אמר פה, איזה משפט מאוד, אני מאוד אהבתי את המשפט הזה. כיוון שכוחו המוסרי מתעורר, מיד נגלה אור הנשמה, ועל ידי האור נבדקת היא נפשו כולו אצלו, ורואה הוא את כל כתמיה. כלומר, זה בדיוק, זה תיאור מדהים. כלומר, פתאום יש לאדם איזו התעוררות, והוא פתאום אומר לעצמו, רגע, אבל... הרי בתוך תוך תוך תוכו, כן, יש איזה משהו שהוא יודע שהוא לא בסדר בכל הדברים, אבל איכשהו ככה הוא זורם וחי ולא, ואז יש לו איזו התעוררות מוסרית כזאת, וההתעוררות הזאת פתאום מוציאה את הנשמה כאילו, כאילו עכשיו להסתכל על הדברים, להסתכל על הגוף, להסתכל על הנפש ממקום יותר נקי, ואז פתאום הנפש כולה נבדקת. וכשהנפש כולה נבדקת, אז פתאום, ואז הוא ליבו דואג בקרבו בחרדה גדולה על, על עומק נפילתו. אז האיסורים האלה הם בדיוק במקום הזה. אז זה לא סתם שזה זה, זה, זה ניתוח, זה כואב וזה, כי בעצם עכשיו הוא בתוכו עשה את, את הסוג של ניתוק הזה, בין ה, כאילו לצורך העניין הוא עכשיו עושה איזה ניתוק הזה בין הנשמה לבין, לבין הגוף שלו כאילו, ואז הוא יכול להסתכל על הגוף שלו מהמקום הנקי של הנשמה, ואז הכאב הוא מאוד גדול והחרדה היא מאוד גדולה. ועל זה הרב בא לחזק את האדם ואומר לו, זה, אל תדאג מהכאב הזה, אתה במקום טוב, אתה, הכאב הזה הוא בגלל שסוף סוף אתה יכול להסתכל על זה בצורה כזאת. ולכן בסוף תשמח בכאב הזה, כי הוא תוצאה של הדבר הזה. עד כאן? בסדר? הרי פשוט, לכאורה, מובן. אם מישהו רוצה משהו ככה להעיר, להוסיף, לשמחה. ראיתי עוד פסקה שככה מחדדת את הדבר הזה עוד קצת יותר, אז ברשותכם, כדרכנו פה, ללכת לפרק תזיין, פסקה ג', פרק תתוו, סליחה, פרק תתוו, פסקה ג'. עוד איזה תיאור מכיוון דומה, אבל קצת שונה, ככה להשלמת הזה, אני מבקש גם ללמוד את ה... את הפסקה הזאת, ברשותכם. פרק תתוו, פסקה ג'. החרטה הטבעית הבוערת בלב מתכונתה של התשובה, באה מתוך צער הנשמה שהיא מצטערת מעמידתה על מצב אחד במעלתה, תחת שהייתה צריכה בכל עת לעלות מעלה אחר מעלה, וקל וחומר אם היא מרגשת בעצמה ירידה. אלא, שימו לב, שימו לב עכשיו, אני שנייה עוצר פה, כי הרב אומר דבר מעניין, הוא אומר ככה, תראו, המצב האופטימלי של הנשמה, מה זה? כל הזמן לעלות. זה המצב הבריא, הנורמלי של, של החיים, אדם כל הזמן מנסה לחשוב, לא ל... מצב כאילו ביניים זה שהוא עומד במקום, אבל זה לא נכון, זה מצב לא טוב. לעמוד במקום זה מצב לא טוב, ויש מצב שלישי של ירידה. פשוט, שלושה מצבים, כמו כל הדברים בחיים כאילו. או שאתה עומד, או שאתה נוסע ברוורס, או שאתה נוסע קדימה, או שאתה בניוטרל. שלוש אפשרויות. עכשיו תראו את הדיוק של הרב המאוד מעניין בתוך התהליך הזה. אלא, אומר ככה, שאם באמת ירדה לגמרי ממעלתה, כבר עובדת היא גם כן את חוש הצער הרוחני, או על כל פנים היא מפגימתו. ועל ידי זה חידודו אמר מתמעט. אבל הצער של עמידה על מקום אחד, הוא נוקב ויורד עד למעמקי הנשמה, והרגשת הכאב גדולה היא מאוד, מפני שהנשמה שלא נפגמה, בירידה, חושי הרוחניים הם בה חיים וערים. ותבערת הצער של העמידה על מקום אחד, שהוא הפך טבעה, וכל מטרת הווייתה, היא יוקדת בה כיקוד אש, שיהפך לשלב את העבר הבא, מלאתי עונג עליון, בהתגברה לשוב במכון עלייתה, ולהחזיק יפה בתכונת הלדותה בכל עת. שימו לב, אומר הרב, עוד פעם דבר מדהים. כשאדם נמצא בירידה, אז עוד פעם, מה קורה? מכילה על הדוגמה שאמרנו קודם. כשהוא נמצא בירידה, אז הוא לא מרגיש את ה... כמו שאמרנו, לא נחזור עליו, לא נעים לחזור על זה הרבה פעמים, אבל דברים ברורים. נמצא בתוך הירידה, הוא כבר בפנים, איך הוא אמר פה? היא מאבדת את חוש הצער הרוחני, או על כל פעמים היא מפגימתו. כלומר, היא פוגמת את, ה... את החוש הזה. זאת אומרת, איכשהו אדם מנסה להתכחש, להתעלם מזה, לא רוצה להתעסק עם זה, לא רוצה להרגיש את זה, והוא סבבה עם עצמו, חי טוב. הוא אפילו, איך הוא אמר בפסקה הקודמת, הוא אפילו מרגיש שהוא צדיק. הוא מרגיש בסדר, הוא מרגיש בסדר גם, הוא אין לו שום בעיה בחיים. זה כשהוא יורד כבר, זה כבר בעיה גדולה. אומר לך הרב, אני כאילו מדבר איתך על המקום שאתה עומד במקום. אתה עומד במקום, דהיינו אתה במין מצב ביניים כזה, אתה לא במקום שאתה עולה כל הזמן וזהו, זה כבר המצב הטוב, כן? המצב שאתה נמצא באמת בתהליך רוחני חיובי כזה, שאתה כל הזמן עובד על עצמך ושם לב, אתה קצת יורד, אתה מיד מתקן, עולה, אתה נמצא כבר, ברוך השם, נמצא אף למעלה, ואתה לא בירידה שאתה, זהו, כבר איבדת את זה, אלא אתה נמצא במקום ההוא של עומד במקום. כשאתה עומד במקום, זה בדיוק מקביל למה שהוא תיאר שם, מה שראינו בפסקה ט"ו של ט"ז של פרק ח', זה המקום הזה שבו החושים של הנשמה שלך ערים, הם חדים, הם כואבים, הם, 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 הם מדברים אליך. אתה נמצא במקום הזה שאתה יכול להסתכל על הנשמה מול הגוף, ואז יש את הצער הגדול. במקום הזה, שם יש את הצער הגדול, כי שם אתה מרגיש את הכאב, אתה מרגיש שאתה לא עולה, אתה מרגיש את זה שאתה ממילא גם קצת יורד, אבל זה לא ירידה ברמה כזאת שאתה כבר לא אכפת לך, כי אתה כבר בתוך זה, כבר לא מרגיש אין לך כבר את החוש לחוש את הדבר הזה. זה המקום של המקום של הצער, זה המקום הזה. דהיינו, זה אומר שהמקום של הצער הוא מקום יחסי טוב. זאת אומרת, אם אין צער, אז זה מקום לא טוב. אם יש צער, אז יחסית זה אומר שהחושים בריאים, הנשמה, כמו שראינו, מסתכלת על הגוף, פתאום התמונה נפתחת, זה כואב לראות את זה, זה קשה לראות את זה, אבל שוב, תמיד מחזק הרב, גם פה זה אש יהפוך, האש הזאת שיוקדת בו, האיסורים האלה, שהם... יש גם פסקאות, לא יודע, אולי נקרא איזה, נספיק לקרוא איזה שורה מפסקה כזאת שהוא מדבר על האיסורים האלה שהם מזכחים, הם ממרקים, זה ברור, זאת אומרת, זה מה שהאיסורים האלה הם עושים, הם מזכחים, הם ממרקים, ותמיד הרב קורא לאדם, כשהוא מרגיש את הצער הזאת של העמידה על מקום אחד, וזה יוקד בו כי יקוד אש, זה ממש שורף אותו, ולפעמים יש חשש שהשריפה הזאת תגרום לו להגיד, יאללה, לא רוצה להתעסק עם זה, עזוב, אז זה... אני מעטיף כבר לרדת ולהיות כאילו במקום הזה שזה לא כל כך יצער אותי המציאות הזאת. זה כמובן הרב אומר לו, לא, תיקח את הזה, תהפוך אותו לשלב את האהבה רבה שמעלה אותך למעלה. כלומר, תבין את הסיטואציה, למה יש לך את הצער הזה, ותבין שבעצם זה סימן שאתה ממש כבר לפני העלייה, ואתה במקום הזה שבו אתה יכול לתקן, ואז קח את זה ותעלה עם זה למעלה. אז עד כאן, קודם כל, החלק הזה, הבנה של המקום של האיסורים, הצער וכולי, בתהליך של התשובה, איפה זה פוגש אותנו. אני רוצה ברשותכם עוד פסקה, נחזור לפרק ח', בבקשה. ופה אני רוצה פסקה אחת קצרה שמסכמת את מה שראינו, פסקה י' ופסקה י' שפותחת עוד נושא קטן בעניין הזה, נושא העצבות. אז קודם כל י' תראו בבקשה את י' פסקה קצרה, הוא אומר ככה, העוונות הם עצם היגון, כן, פרק ח' פסקה י' וכשהנשמה מתאהרת היא מרגשת את העצמיות של העוונות, ואז היגון של התשובה מתגבר עליה, הוא בוער בקרבה אש הצער של החרטה והבושה והפחד האיום, ובזה עצמו היא מזדככת. ותוכל אחר עבור הזעם לשוב לאיתנה, להיות עומדת בחוסנה ובכבודה העצמי. כן, זה ממש מה שראינו, רק ככה עוד איזה תיאור כזה, כן, ההבנות הן עצם היגון, וכשהנשמה מתארת, אז היא מרגישה את העצמיות של ההבנות, זאת אומרת, לפני כן היא לא יכלה, שימו לב לביטוי, עצמיות של ההבנות. זאת אומרת, לפני כן ההבנות היו מעורבבים, לא היה להם עצמיות, כי הם היו מעורבבים בתוך האדם, ואז האדם, כמו שאמרנו, לא מרגיש אותם, כי זה מעורבב בתוכו. ברגע שהוא מצליח לעשות את ההפרדה, ולשחרר את הנשמה שלו כדי להביט על ההבנות, אז הוא רואה את העצמיות של הזה, ואז היגון של התשובה מתגבר, ואז יש לו אש של צער, של חרטה, של בושה, של פחד, כל ההרגשות האלה הן נכנסות בתוך ההגדרה הזאת של היגון הזה. היגון הזה יש לו כל מיני כיוונים, זה גם פחד מהעונש, זה גם פחד מעצם המציאות הזאת, זה גם בושה. כלומר, זה כאילו, איך יכולתי לעשות דבר כזה? כאילו, לא, כל הדברים האלה הם תחושות של איסורים, של צער גדול, שמאוד מאוד להיזהר, לא, שוב, לא לקחת אותנו למקום שמוריד אותנו, אלא להפך, כמו שהוא אומר, בזה עצמו היא מזדקחת. כלומר, האיסורים האלה הם עצמם הזיכוך, הם עצמם כבר חלק מהתהליך של התיקון, עכשיו רק צריך לקחת את זה ו... לעלות עם זה למעלה.
יעבור הזעם,
כן, בדיוק. כלומר, לא חלילה לפחד מהרגעי פחד האלה, מרגעי הזעם האלה, אלא להבין, בסדר, זהו, זה עכשיו התהליך. אני עכשיו בתוך הבירור הזה, ועוד מעט הדבר הזה יעבור, ואני, בעזרת השם, עולה למעלה, כמו שראינו, לכיוון של העלייה, לכיוון של התיקון, ואז ככל שזה יתקדם, ככה גם ירד כל התחושות האלה של הצער, וזה הם כבר יהיו מאחורי האדם. פסקה אחרונה להיום, פסקה י' ב'. פה הוא יגיד במשפט הכנה, תכף נראה את זה בפנים, הוא עוסק בנושא של העצבות, שבדרך כלל מאוד ממלא את התהליך הזה, תמיד הוא צורה טבעית, כן, הרי יגון, צער, זה די קרוב לעצבות. הוא נותן פה איזשהו מינונים מעניינים, מה להשתמש מהעצבות ומה לא. בואו נראה את הפסקה הזאת לסיום. מאוד צריכים להיזהר מן העצבות, אבל לא במידה גדולה כזאת שתמנע את אור התשובה מלחדור אל עומק הנשמה. אני חושב שהמשפט הזה הוא סוג של סוגריים, אני אסביר תכף למה. ואז הוא חוזר כאילו לעצבות, שאז העצבות מתפשטת היא כמחלה ממארת בכל קצות הגוף והנפש, מפני שהחטא מדאיב את הלב וגורם לעצבות להתעזרח על המרירות הקודחת של תבערת התשובה, שאף על פי שיש בה חלקים עצבניים, הם כאש מתהר, מצרפים את הנשמה, מחזיקים אותה על הבסיס של השמחה הטבעית, התמידית, הראויה לה. אז אני ננסה לומר מה אני מבין פה מהדברים של הרב. הרב אומר ככה, מצד אחד צריך מאוד מאוד להיזהר מהעצבות. למה? כי עצבות גדולה מדי, שימו לב למשפט הזה שקראנו, סליחה, להיזהר מן העצבות, אבל לא ברמה כזאת, אני הולך פה לשני הכיוונים, תכף אני אסביר. מצד אחד, קצת עצבות זה טוב. בוא נגיד ככה, בוא נהיה חדים על הדברים. קצת עצבות זה טוב. כלומר, אם אדם יגיד לעצמו, לא, עצבות הזאת זה לא טוב לי, אני לא יכול בזה, זה מסוכן. למה? אומר הרב, יש מצב שזה ימנע את אור התשובה מלחדור אל עומק הנשמה. כלומר, אם ברגע שאדם יפגוש כתוצאה מהיגון הזה, כתוצאה מהצער הזה,
אם כתוצאה מזה, ממילא יש גם עצבות, ואם כתוצאה מזה הוא יגיד, אני לא יכול, לא מסוגל עם העצבות הזאת, זה באמת העצבות באופן כללי, מידה לא טובה, אבל אומר, אם אני לא, אז זה לא יהיה טוב. למה זה לא יהיה טוב? בגלל שאמרנו קודם. כי קצת עצבות, קצת מרירות, זה טוב. אין מה לעשות, זה חלק מהסיפור, זה חלק מהתהליך המרירות הזאת, העצבות הזאת, החרטה הזאת, האיסורים האלה של איפה אני ומה ואיך עשיתי את זה ולמה עשיתי את זה. קצת עצבות זה טוב, אבל ולא להגיד, כי אם אדם יגיד אני לא רוצה את זה בכלל, אני לא יכול עם ההרגשה הזאת של עצבות, אני לא יכול עם הצער הזה, אז זה ימנע מאור התשובה מלחדור, כי אי אפשר בלי זה. אי אפשר בלי קצת מזה, בגלל מה שתיארנו קודם. כי חלק מזה חייב להיות כתוצאה מהתהליך הזה שראינו, מהניתוח הזה, מהמצב שהנשמה רואה את הגוף, מהמצב הזה שהאדם נמצא באמצע, לא עולה ולא יורד מדי, ושם הוא פוגש את האיסורים האלה, זה בסדר. אבל, ועכשיו בא האיזון לצד השני, שאם העצבות תהיה גדולה מדי, והמרירות תהיה גדולה מדי, אז איך הוא קרא לזה? יש כאילו, יש מציאות כזאת שזה כבר ממש כאילו עצבות מתפשטת כמחלה ממארת בכל קצות הגוף והנפש, וזה כבר, זה כבר משביט את הבריאות הנורמלית השמחה שיש לכל אדם וצריכה להיות לכל אדם כל הזמן. כלומר, המצב הבריא שלנו זה שמחה. שמחה, חודש אדר כתוב שמרבים בשמחה, אבל כל השנה צריכים להיות בשמחה. מצווה להיות בשמחה תמיד, אמר רבנו. מצווה להיות בשמחה תמיד. כי מה זאת אומרת? כי החיים הם דבר שמח. האדם צריך לאהוב את עצמו, ולאהוב את החיים, ולאהוב את עם ישראל, ולאהוב את הקדוש ברוך הוא. ולהיות שמח, זה דבר, להיות בכיף, כאילו ברוך השם, איזה אור גדול יש בעולם שלנו, איזה שפע יש בעולם שלנו, איזה ברכה הקדוש ברוך הוא מביא לעולם שלנו. פה ושם יש קצת קשיים, אבל בסך הכל, זה המצב הנורמלי, הבריא, זה שמחה. עכשיו, על המצב הזה, יש את מה שתיארנו קודם, יש מצבים, וואלה, יש פתאום אני עובר איזה משהו שהוא באמת גורם לי להיכנס קצת ככה לאיזה כובד ראש מסוים, גורם לי להיכנס לאיזה צער מסוים, לאיזה עצבות מסוימת, בסדר. קח את העצבות המסוימת הזאת, החלקית הזאת, את הצער המסוים הזה, תשתמש בו למה שאתה צריך להשתמש בתהליך הזה שאתה עובר פה, אבל תיזהר משני הדברים הקיצוניים. תיזהר עם מצב שאתה אומר, אני לא יכול עם העצבות הזאת, זה הורג אותי, אין מצב, אני צריך להיות שמח כל הזמן, אני לא יכול עם הבערה הזאת בתוכי וזה, אם חלילה תגיד ככה, לא תוכל לעבור תהליך של תיקון במשהו מסוים שאתה צריך לעבור אותו וכו', צד אחד. צד שני, אם תגיד לעצמך, תתבאס עכשיו ממה שקרה לך, ולא משנה איזה ירידה הייתה לך, ולא משנה איזה, תיכנס עכשיו לאיזה מרה שחורה, איזה מה, אני לא שווה כלום, תראה איפה הגעתי, איזה אפס אני, איזה מה, איזה כולך עכשיו בתוך איזה, זה יתעזרח לך, יישב עליך על, על הבריד, יגמור לך את כל המשפט האחרון, הוא אמר, אנחנו צריכים, לצרף את הנשמה, להחזיק אותה על הבסיס של השמחה הטבעית, התמידית, הראויה לה. אין דבר כזה שאני לא שמח כל הזמן, ואני שמח בתהליך הזה עצמו. ולכן, אני לא אסור לתת לעצבות לשבת, מה שהוא קורא לזה פה, מחלה ממארת, תראו איזה ביטויים, בכל קצות הגוף והנפש, ולהתעזרח על המרירות הקודחת של תבערת התשובה, זאת אומרת, לבוא לקחת את ה... לפעמים היצר הרע, זה מה שהוא עושה, הוא לוקח את העצבות והוא מושיב אותה על התהליך הזה החיובי שאדם עובר, אבל היצר הרע יש לו את השכל הזה, את החוכמה הזאת, לשים את זה בעוצמה כזאת שפשוט יגמור את האדם. אדם יגיד, אין לי סיכוי, אני לא יכול, אני כבר גמור לגמרי, כבר משביל, הוריד לו את כל הפתיל החיובי, הבריא, הנורמלי שיש בתוכו, ויש בתוכו, הנה, תשמח, ברוך השם, הגעת לבירור הזה. אתה עכשיו, ברוך השם, אתה לא בירידה הגדולה שכבר לא אכפת לך מכלום. אתה באמצע, אתה מקום טוב, הנה, קח את זה, ותעוף עם זה למעלה. אז זה עוד איזה נקודה מעניינת וחשובה בשליטה פה על המערכה הזאת שאדם עובר, שיבסט את הדברים בתוך גם בסיפור הזה של העצבות, שהוא רגש טבעי שממלא ונמצא שם, לשלוט עליו ולא לתת לו, זה מאוד מאוד חשוב, לא לתת לו, להתיישב עלינו ולגמור אותנו, כי זה יחסל את כל הדבר הנורמלי והבריא הזה, וכל הזמן לחזק את עצמנו שאנחנו בסדר, וגם אם נפלנו, יש לנו הרבה בריאות בפנים, רוחנית, שרוצה את התיקון, ועם זה ללכת, ואז בכלל גם אותה מרירות ויגון ואותו מעט עצבות, כמו שאמרנו, ילך, ואדם בכלל יישאר רק עם השמחה, אבל בדרך כן צריך לעבור גם את הניתוח הזה, שהוא מזכך אותנו. בסדר? בעזרת השם, ברוכים תהיו, אשריכם.